מאמצעיתה של פרשת ויירא ובפרשת חיי שרה ובפרשת תולדות מזכרת כל הזמן הדמות המרכזית של האב השני של יצחק. והיא באה לידי ביטוי בפרשות הגדולות, בעקידה, אחרי הלידה, בנישואין, הפרשה הארוכה כל כך של הנישואין בחיי שרה, בברכות, בבעירות. יש לה קו משותף, שאני רוצה לגעת בו בהמשך, ואם היא אותה מדוברת כל כך הרבה בפרשות, היא עצמה, הדמות עצמה, יצחק עצמו, כמעט ולא בא לידי ביטוי. בשום שלב בכל הפרשות האלה. מקוצר הזמן לא ניכנס בכל פרשת העקידה, אבל את הנקודה הזו הייתי מבקש לפתוח במעט בפרשת העקידה עצמה, שהוא שייכת לסוף הפרשה הקודמת, וממנה להיכנס לחיי שרה. פרשת העקידה, שממנה מובאים פה רק שני פסוקים בלבד, אחרי הפרידה הזו בין הנערים הממתינים עם החמור למרגלות ההר לבין אברהם ויצחק העולים במעלות ההר, מצווה אברהם על הנערים, כפי שמופיע פה במקור הראשון בפרק כ"ב פסוק ה', ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. ושם מתחילה הפרשה. אברהם ויצחק עולים, השיחה באמצע ביניהם, המזבח, העקידה, כמעט השחיטה, ההצלה, קריאת מלאך השם מן השמיים, העיל שנאחז בצבח בקרניו, ואחר כך הכל חוזר, והחזרה באה לידי ביטוי בסיומה של הפרשה, וישוב אברהם אל נערם, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. הפסוק האחרון על פניו נראה מאוד טכני. הוא גם כאילו אולי בא לממש את ההתחייבות. ההתחייבות שהייתה בפסוק הראשון, ונשתחווה ונשובה עליכם. הוא באמת שם. הוא עד כדי כך שם, שפה מופיעה, ויש בזה דבר מאוד גדול בפני עצמו, שלא ניכנס אליו הרבה, אולי רק במעט עכשיו, פה מופיעה בפעם השלישית מילה שמופיעה בפרשת העקידה, והיא מרכזית מאוד לפרשה. יחדיו. היחדיו הזה יש לו משמעות מאוד חזקה בין אברהם ליצחק. הם הולכים שניהם יחדיו. והיחדיויות שלהם היא בעלת משמעות דווקא על ההנגדה שיש בין מה שקורה במעלות ההר לבין מה שמשאירים אברהם ויצחק הנישאים הגדולים למרגלות ההר בעולם למטה. הם הולכים יחדיו לפני ואחרי הדו-שיח הקצר והיחיד שיש בין אברהם ליצחק. הדו-שיח שדיברנו בו יותר מפעם. של יצחק הפונה לאברהם ושואל אותו, איה עשה לעולה? ואברהם העונה לו, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. הם הולכים בשתי מטרות הפוכות לחלוטין, אבל אותו עומק של אמונה משתפת עושה את השוחט והנשחט הפוטנציאליים לדבר אחד משותף, הם הולכים יחד לאותו ניסיון. וכאילו כדי לבטא כמה היחד הזה הוא לא יחד טכני, מספרי, הצטרפות יחד כזו, בחרה התורה בפעולה הזאת או בשם הזה או בפועל הזה יחדיו. מין התייחדות כזאת של שניים שניים לדבר אחד, האב והבן, העוקד והנעקד. מי שאמור להישאר כאן אחרי העקידה ומי שספק אם יישאר. ולא רק שניהם הולכים יחדיו ומשאירים את הנערים למטה, אלא גם בניהם ובני בניהם והעוקדים והנעקדים הולכים כאן באיזושהי יחדיביות, והנערים יושבים למטה עם החמור. תמיד הפריד אותי המרחק הגדול שהולך ונוצר. שלב אחרי שלב, עוד עלייה בהר, עוד עלייה, שכיבה על המזבח, מלאכי השרת הרואים את יצחק ונושאים עיניהם אליו וזולגות דמעותיהם כדברי המדרש לעיניו של יצחק, יצחק המתעבר שם מעל המזבח. איזה מרחק אדיר נוצר בין שתי הספרות האלה, בין השניים למעלה לשניים למטה. תראה אותו תמיד השאלה, מה עשו שם הנערים למטה עם החמור? אנחנו כל הזמן נמצאים בעקידה, עולים בהר, מה עושים שם שני החבר'ה שמחכים למטה? במה הם עסוקים? התורה לא מתארת לנו, אבל כל אחד יכול לדמיין עם עצמו. דבר אחד ברור, ההתקדמות האדירה הזו בעבודת השם של שני המאמינים הראשונים הייתה אמורה פסיכולוגית להגביר, להגדיל, להעצים את המרחק ההולך וגדל בין כך בינם לבין הנערים למטה. ובמקום זה באה התורה ומסיימת את פרשת העקידה שוב באותה מילה בפעם השלישית, הפעם בהקשר אחר לגמרי. לא שניהם הולכים יחדיו, אלא וישוב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו עם הנערים אל באר שבע. היחדיביות הזאת יש לה משמעות חינוכית, ערכית, לעולם הזה שאברהם מבקש לתאר, של אמונה אדירה שהולכת ומתייחדת בבית הזה שלו ושל יצחק מחד, ושל אב המון גויים שיכול להמשיך עם כל ההתבדלות ללכת יחדיו עם הנערים היושבים עם החמור למטה. מתאר את זה בצורה יפה מאוד במקור מספר 6 לפנינו הרב הירש בפירושו לבראשית, לאחר שהוא שם לב ליחדיו הזה שנגענו פה. בכל שאר חוגי האנשים היו נוהגים אחרת. אחרי התעלות כזאת אל קרבת השם, אחרי התרוממות כזאת מעל לכל תחום ארצי, הרי אנשים כאברהם ויצחק היו מתמלאים עד כדי כך מחשיבות עצמם והעניין האלוהי, ששוב לא היה להם כל עניין בחיים הארציים הרגילים ובבני אדם ארציים רגילים. ואם נוסיף את דברי חז"ל הידועים והיפים על אברהם המשוחח עם יצחק ומזהים ביחד את המקום, שהם לא קיבלו את אמירת האלוקים על המקום, הם רק ראו אותו, והם רואים שם את הענן הקשור על ההר, ומדברים עם הנערים שאינם רואים שם אלא אדמה והרים, ואז השבו לכם פה עם החמור, מהווה איזה מין ניגוד כל כך גדול לעולמות ההולכים ומתנגדים עוד יותר. וכאן במקום ריחוק איזה מין יחדיביות שחוזרת אחר כך. הוא ממשיך הרב הירש, קרבה כזאת להשם אפילו אם רק מדומה מולידה בדרך כלל בכל מקום מידה מסוימת, מידה של התנסות המביטה בגאווה שפל מדרגתם של שאר בני אדם כבני חלוף מבשר ודם. ונמנעת מלבוא איתם במגע. שונה בתכלית היא הרוח אשר מאפה המופת של אברהם ויצחק ינחילנה לדורות. מאחר שזה עתה השלימו את העליון שבמעשי אדם עלי אדמות, הנה שבים הם אל האנשים אשר השאירום לרגלי הר המוריה, והולכים עמם שוב יחדיו. ואין מעלתם גבוהה בעיניהם בשום דבר ממעלתם של האחרים. פוש נפלא, שלפיו אין כאן רק פסוק טכני שמסיים את הפרשה. אבל אני את כל זה לא מביא אלא כהקדמה, כדי להקשות את הקושייה המרכזית. הכל טוב ויפה חוץ מפרט אחד קטן, שבפירוש שהרגע קראנו לכאורה לא שמים אליו לב. אברהם הגדול, החוזר אל המערים, לא עומד לגמרי בהתחייבות. ההתחייבות הייתה, נחזור לפסוק ה' למעלה, שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה. ובפועל, פסוק יוטט עם כל היחדיביות הגדולה הזאת, וישוב אברהם אל נערה, ויקומו וילכו יחדיו, וישב אברהם דיבר שם. איפה יצחק? לאן הוא הלך? הרי גם הוא היה בפרשה. ואם הפסוק בא לבטא את העוצמה הגדולה הזאת, כפי שמתאר כאן הרב היר, של אברהם ויצחק, המאמינים הגדולים, השווים מסוד היחיד לסוד היחד, אל העם האחר, אל הנערים הזרים לעמם. אולי דווקא הדברים הם קושייה גדולה. אברהם שם. נכון, יש מן הפשטנים מי שאומרים, וישוב אברהם אל נערם ויצחק תפל לו. אבל קשה מאוד לקבל את הפירוש. למרות שהוא מופיע אצל הפשטנים הראשונים. יצחק לא כל כך תפל בפרשת העקידה. מאוד לא. מילא היה כתוב, וישוב אל נערם. מלי ציון שם. גם אז זה כתוב. אבל כתוב מפורש, ונשתחווה ונשובה. ובביצוע רק וישוב. אם לבטא פה את עוצמת המאמינים החוזרים לחיים הארציים בפסוק, אולי בדיוק מזה יש קושייה על עולמו של יצחק, על ההיעדרות שלו. עד כאן קושייה א', ואני רוצה לעסוק בה בהמשך. נקודה ב', פרשה ארוכה, אולי הארוכה ביותר שיש, חוזרת ומכפילה את עצמה בסיפור השידוך ומציאת האישה ליצחק אבינו. וכולנו יודעים, זה הכלל, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. איך אומרים חז"ל? הלכות הכי חמורות, הלכות שבת, הלכות טומאה וטהרה, גילו לנו את זה אפילו לא בחצי פסוק, באיזה מין היקש. אם היו מוכנים לתת לנו אפילו 20% מהפסוקים בפרשה, היינו מבינים לבד את פרק כ"ד בבראשית, גם בלי החזרה של אליעזר על כל הסיפור, ואולי היו נותנים לנו איזה 10 פסוקים לישועה בענייני שבת, במקום איזה היקש אחד שכל העולם כולו בנוי עליו. בכל זאת שיחת עבדי אבות. אבל בשיחת עבדי האבות הזאת פוגשים גם דברים שעל פניהם נראים לא חיוביים. אחד מהם הוא בעצם קשור לכל סיפור הפרשה. הפסוק שנמצא במקור מספר 2. העבד, שאנחנו יודעים אחר כך שהוא אליעזר, עבד אברהם, מגיע לתחילת הדרך אחרי שאברהם משביע אותו בהשם אלוקי השמיים והארץ שלא ייקח אישה לבנו ממקום אחר, רק משם. מתחיל את הפעולה, ולפני הפעולה נותן הצהרה, תפילה. אם זה דמשק אליעזר, כל כך קרוב לאברהם, לפי חלק מן הפרשנים, כמעט שואף שיהיה ביתו שתזכה בשידוך הזה עם יצחק. הוא מועמד לקחת את יצחק, מדרגה לא פשוטה, וככה תפילה שלא מתחילה. ויאמר, והשלשלת מעלה ויאמר, עוד מעט נראה אולי מה היא אומרת, השם אלוקי אדוני אברהם, לא פשוט, עבד מבחוץ, מאומות העולם, שלא פונה לאלוקים בשם אלוקים, אלא בשם השם, השם המפורש, אלוהי אדוני אברהם, הקרנה לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם. הקרנה לפני. מילה שנורא לא מתאימה למאמין גדול שמבקש להיות חלק מההכוונה, מהתוכנית. הקרנה לפני היום. איך מבטא אברבנאל? אם שמח זה העניין להשגחת השם ולכן התפלל לפניו, הוא הרי מתפלל. איך הלך לפניו בקרי? מה יש פה, תפילה או בקשה לאיזשהו מקרה מוצלח? ויחסו להזדמן ולמקרה, והם דרכים מתחלפות, ההשגחה והמקרה. משהו בדרך ההשגחה אינו מקרה ולא הזדמן. לא הזדמן, כלומר לא צ'אנס, לא הזדמנות. וזה לא רק שאלה טכנית. אליעזר עבד אברהם בעצם פועל פה פעולה, אחרי שעסקנו בזה פעם בפעולה שלו, פועל פה פעולה שקשה מאוד להקל אותה. הוא פועל פעולה מאוד דומה, וחזל על דרך ההשוואה משווים את הפעולה לפעולה שפועל יפתח לגבי ביתו. גם הוא אומר שהיוצא מפתח ביתי הקריבהו לעולה. שם זה לא יצא, כאן זה כן יצא. שואלים חזל, ואם הניחוש שלך על זאת שנותנת מים ומשקה גם את הגמלים היה מוביל למישהי שהיא פסולה ליצחק, אז הקרנה, אין דבר, הניחוש מוכיח שזה הולך. וחזל לא מקבלים את ההתנהגות הזאת. איזו הנהגה זאת? הקרנה לפני היום. בכלל, כל הפרשות הגדולות של יצחק קוראים בהם שני דברים יחד. א', יצחק הוא פסיבי לחלוטין. הוא הנעקד. זו פרשת החתונות הכי גדולה שיש בתורה, אבל יצחק בכלל לא נמצא, הוא רק מופיע בסוף, הוא אפילו לא רואה את רבקה מגיעה. היא שואלת מי הוא. וכשהוא כבר רואה ולוקח אותה לאוהל, אז הוא לוקח אותה כדי להינחם אחרי אמו. הוא לא מופיע בכלל בסיפור, הוא לא קיים. ובברכות שהוא, הוא ייתן אותם. אבל הוא מסובב לגמרי, הוא לא עושה כלום. בפרשה הנוספת של הבעירות, שכבר נוטים לו לעשות משהו, וא' לא שלו, הוא בסך הכל חופר את הבעירות שחפר אביו וסתמו, וב' מזיזים אותו ממקום למקום. הוא פסיבי לגמרי, אבל לדעתי לא זו הנקודה המרכזית, הנקודה המרכזית היא נקודה אחרת. כל הפרשות בתחילתן מפחידות מאוד. העקידה, המקרה הזה, זה הרי פחד נורא, מה יצא מזה? הברכות, יעקב עצמו מפחד. אולי ימושני אבי והייתי ועיניו כמתעתיה. אבימלך כמעט מופיע במלחמה. וכל הפרשות, 100% מהן, הסיום הוא המוצלח ביותר. הכל מתהפך. העקידה, הנישואים, הברכות, הבעירות, עשה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. של אברהם ויעקב הכל הפוך. הם המבטאים. לפעמים ההתחלה קשה, לפעמים ההתחלה ברורה. המקרה הזה מחייב הבנה. יצחק לא רק לא פועל, אלא מה שפועלים, פועלים לגביו, כאילו במקרה. והשאלה האחרונה שאותה הייתי רוצה להציב, שייכת לעצם קיומו של יצחק בצורה שלו. הוא בא במהירות רבה. עצם לידתו של יצחק מתחילת הדרך היא מצחיקה מאוד. היא מצחיקה את אברהם, היא מצחיקה את שרה, כל השומע יצחק לי. אבל אני לא בזה רוצה לעשות, אלא בניסיון להבחין במשהו שעל פניו נראה לא הוגן. גם אברהם וגם שרה צוחקים למשמע הבשורה הלא הגיונית, שלבן 100 שנה ולבת 90 שנה הולך להיוולד בן. לשניהם זה מוזר מאוד. צחוקו של אברהם עובר לסדר היום. על צחוקה של שרה יש נזיפה קשה מאוד. כל הפרשנים מנסים להבין למה, וזה עדיין נשאר קשה. הפסוקים, שנראה אותם במהירות, כי הדברים מוכרים. הפסוק, החלק הראשון במקור מספר 4, עוסק בפסוקים של ההודעה לאברהם. עוד בסוף לכת. רק אומרים לאברהם על הלידה ההולכת ובאה, ויפול אברהם על פניו ויצחק ויאמר לליבו, הלבן 100 שנה יוולד ועם שרה בת 90 שנה תלד. ולא די שהוא רק צוחק, אלא בהמשך הדברים אולי יש גם אפילו, כמו שחז"ל אומרים בכמה מקומות, משהו שיש לברר מבחינת האמונה. ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. והקדוש ברוך הוא צריך לומר לו, ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. צריך שכנוע. אצל שרה מיד נראה היא צוחקת, אבל לא צריך לשכנע אותה, היא צוחקת ומאמינה. היא גם לא מבקשת שום דבר על זה שבהמשך יהיה אויבו של יצחק. אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו לברית עולם ולזרוע אחריו, ואין שום נזיפה. לעומת זאת אצל שרה, מקור 5 בפרשת ויירא, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך המלאכים, ויאמר הנה באוהל, ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, כאילו זה חידוש, חדל להיות לשרה אורח כנשים. ואין כאן חידוש, אבל המספר המקראי בקודש רוצה להסביר עד כמה הגיוני עכשיו לבחור. כי גם פיזי, ביולוגי, חדל להיות לשרה אורח כנשים. ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ועל פניו, אולי אפילו צחוקה של שרה בפסוקים נראה הרבה פחות חזק מצחוקו של אברהם. היא צוחקת בקרבה, היא שומעת את זה פתח האוהל. לפי ההמשך, אברהם כאילו לא רואה שהיא צוחקת, הם צריכים לספר לו שהיא צחקה. ויאמר השם אל אברהם, השם מגלה לו שהיא צחקה. אצל אברהם, ויפול על פניו ויצחק. אז יש אומנם מי שאמרו, נפילה על הפנים מעידה על כובד ראש. לעומת ותצחק שרה בקרבה, וזה הרי לא מוכח, אולי ההפך. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, האף אומנם הילד ואני זקנתי? היפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. למה זה לא נאמר לאברהם מקודם במשפטים כאלה? למה המוסר הזה לא נאמר לאברהם? למה צחקת היפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה? שרה צחקה בקרבה, אחרי שהתורה תיארה שאין לה אורך כנפי, מה אתה רוצה שהיא תעשה? שהיא לא תפחק. אבל היא נמזאת, והוא לא. ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי, כי ירע. ויאמר לא כי צחק, מזה מתפתחת פרשה שלמה. אלה שלוש הנקודות. אני רוצה לעסוק בכולם מתוך ראיית הדברים הכוללת. הראשונה, ואותם הרגעים הגדולים שאנחנו פוגשים את אברהם בסיומה של העקידה, דמותו של יצחק פתאום נעלמת לחלוטין. אם הרגעים האלה באים לבטא את גודלו של אברהם, לאן נעלם יצחק? השנייה, כל המקריות הזאת שיוצרת את ההמשך של יצחק, שהיא אופיינית דווקא ליצחק. והשלישית, אם לידתו של יצחק היא באמת כל כך מוזרה וגורמת צחוק, למה את תגובתו של אברהם ניתן לקבל? איך מתרגם אונקלוס אצל אברהם ויצחק? וחדי, חדווה. אבל אצל שרה הוא מתרגם ואחך, גיחוך. מי לימד אותו? נכון, כך זה יפה, אבל איפה זה? נדמה לי, ואני רוצה להתחיל מהנקודה הראשונה, כי היא הסיפור הראשון שבו אנחנו מתמודדים עם יצחק, הבן הנעקד. כל אימה שנרצה לזכור ולבקש מהקדוש ברוך הוא לזכור אותנו, כל אימה שנבקש שההשגחה תרחם עלינו, אנחנו נבקש לזכור את עקידת יצחק ורחמים. הבן הנעקד ישבית מדיינינו. בשעה שהדינים נידונים, אנחנו מבקשים לזכור את הבן הנעקד. בתפילת זיכרונות של ראש השנה מזכירים את הכל. את נוח באהבה זכרת. אחר כך זכרתי לחסד נעורייך, הבן יקיר לי אפרים, זכור הזכרנו. אבל איך מסתיימת כל תפילת הזיכרונות? בזכירה של הברית דרך עקידת יצחק. כשמבקשים לזכור, מתמקדים ביצחק. ויצחק נעלם בסופה של העקידה, על פי דברי חז"ל במדרש רבה, שבאו לידי ביטוי בצורה עוד יותר מיוחדת ועמוקה בתרגום יונתן, לא מסיבה טכנית. במקום מספר 7 הופיע תרגום יונתן על פסוק י"ט, הוא הפסוק שבו פתחנו למעלה, וישוב אברהם אל נהריו. הפירוש המאוחר שהבאנו של הרב הירש מקודם עוסק בחזרה יחדיו, אבל היונתן שם לב לזה שרק אברהם יורד. הוא מחפש את יצחק, והוא מציע את ההצעה הבאה: ודברו מלאכי מרומא יד יצחק, ויקחו מלאכי המרום את יצחק. זה מדרש אגדה. למה הוא לא יורד חזרה? כי מלאכי המרום לקחו אותו. לאן? והובילוהו לבי מדרשה דשם רבה. ויובילו אותו לבית המדרש של שם הזקן. והבת המן תלת שני. שפעם הזכרתי בהקשר של יעקב, גם שם הרי מסתבכים עם השנים קצת ורוצים לראות איפה יעקב היה, ואומרים שהוא נטמן כך וכך שנים באוהלי שם ועבר. אני שהזכרתי פעם שאל אותי תלמיד שאלה מאוד נכונה: אם כל פעם בספר בראשית כשחסר משהו במערכת נוסעים קצת לאוהלי שם ועבר לשנה שנתיים וסוגרים את העניין, מה הפירוש? יצחק נעלם מהשטח, אז באים המלאכים ושמים אותו באוהל שם, ואחרי זה הוא יסתדר, נמצא אותו שוב. שהוא יבוא בטח בפעם הבאה, הם יביאו אותו משם. אגב, מיד נראה שככה יונתן יתרגם בפעם הבאה, שהיא שוב חוזרת לפרשה. מה שם מחפש פה עכשיו בתמונה? אנחנו בעקידה תפחה. ומה אוהל שם מחפש? ובהוא יום עצב אברהם לבת ולמוי, ובאותו יום חזר אברהם אל עלמיו, אברהם חזר אל נערה. וקמו הם, רק אברהם עם עולמוי, ואזלו כחדה לבירה דשבה, והלכו כאחד יחדיו. ואזלו כחדה לבירה דשבה, ויצב אברהם בבאר שבע. איפה יצחק? הוא עכשיו מסתובב שם עם המלאכים באוהלי שם. באוהל שם רב. אגב, תרגום יונתן על ידי זה ירוויח פתרון לבעיה פרשנית בפרשה שלנו, בחיי שרה. אחרי יותר מ-60 פסוקים שכולם מארגנים את השידוך ליצחק והוא בכלל לא נמצא באזור, אנחנו נזכרים שבעצם מהעקידה לא פגשנו אותו. נכון שחזל מביאים את יצחק ההולך ומביא את ישמעאל לקבורתו של אברהם, לקבורתה של שרה, סליחה, ויהיו חיי שרה, אבל אנחנו לא פוגשים שם את יצחק. בפסוקים יצחק לא מופיע, הוא מופיע בפעם הראשונה כשרבקה מגיעה עם הגמלים. מעקידת יצחק לא פגשנו אותו. ומעקידת יצחק פתאום איפה פוגשים אותו? הנה הפסוקים הבאים במקור 8. ותקום רבקה ונערותיה. אנחנו עושים את זה קצר, זה אחרי ההלוויה של שרה, ואחרי כל החיפושים של אליעזר, ואחרי המציאה, ואחרי ההסכמים עם בתואל ולבן. ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים ותהילכנה אחרי האיש. ויקח העבד את רבקה ויילך. ויצחק בא מבו. פסוק נהדר בהקשר של יצחק. בא מאיפה? מבו. כל הפרשנים עסוקים פה בשאלה. עד כדי כך שאבן עזרא מציע שהמקום נקרא בשני שמות. בו זה באר לחי רואים. אז הוא אומר, אבל אין זה נראה פשוטו. זה נכון. זה באמת לא נראה פשוטו. ויצחק בא מבו. אבל כשמעמיקים זה פשוט, הוא היה באיזשהו מקום שהוא עוד בא משם. אתם מחפשים אותו כל הזמן. הוא לא מופיע על פני השטח. הוא בא מאיזשהו בו. הוא בפנים באיזשהו מקום. באר לחי רואי. והוא יושב בארץ הנגב. איך הוא הגיע לארץ הנגב? מהר המוריה. איפה הוא היה באמצע? מזמן כבר קברנו את שרה בחברון. איפה הוא נמצא בכל התמונות האלה? רש"י מנסה להבין, בא מבו באר לחי רואי, מיד למטה מזה ב-9, מבו באר לחי רואי, שהלך להביא את הגר לאברהם אביו שיישאנה. ובתנאי שהפרשה הבאה שמספרת על אברהם הלוקח את כתורה, כתורה היא הגר. והיא באמת הייתה בבאר לחי רואי. אבל מה הוא מחפש שם? וכדאי לזכור טוב. יצחק מהר המוריה, הנקרא השם יראה, השם ייראה. פתאום נתקלים בו בבאר לחי רואי. זה המקום שאת השם הזה קיבל כאשר האישה השנייה של אברהם הלכה עם האח הצורר ליצחק, והיא התפללה שם. ושני הילדים האלה התפללו בשני מקומות. כשהגורם לפרידה ביניהם שרה לא נמצא, לא בתמונה הזו ולא בתמונה הזו. ולזירת התמונה הזו קוראים השם יראה ייראה, ולזירת התמונה הזאת קוראים באר לחי רואי. ושני הילדים המתפללים האלה, כי שמע השם לכל הנער באשר הוא שם, פתאום נפגשים ומהמקום ההוא יצחק שם מבו באר לחי רועי. אבל הקושי נשאר, איך הוא הגיע, מה הוא עשה? ויונתן בן עוזיאל אין בעיה, הוא ממשיך את אותו רצף. מאיפה הוא בא? ויצחק הבאתי מבית מדרשה בשם רבה. זוכרים שהוא הלך לבית המדרש של שם? עכשיו הוא כבר בא, הגיע הזמן להתחתן. הוא הלך לשם לשלוש שנים, עכשיו הכל אגב מסתדר, כי לפי חז"ל בן 37 הוא היה בעקידה, בן 40 הוא נופה את רבקה, סיים שלוש שנים של חיזוק, למד קצת לפני החתונה, ועכשיו הוא מגיע מבית מדרשה בשם רבה, מאלווה דביירה, ואיך נקרא המקום בתרגום, באר לחי רועי, ביירה כאיתגלי אלוי. איזה תרגום עכשיו? הבאר שהתגלה עליו, חי וקיים, באר לחי, חי וקיים, רועי, דחמי ולא מתחמי. הרואה אותי, גם אם אני לא רואה או הגר רואה אותו. כך נקרא המקום. בפיה של המאמינה הזאת הגר. באר לחי רועי. ממש כמו בעקידה. השם יראה. עוד לא ייראה. אשר ייאמר היום בהר השם ייראה. ובדרך עד שזה ייאמר, הולך יצחק לעוד מקום שנקרא על שם זה שהאל רואה. והוא הווייתי בערה דרומה, בארץ הנגב. מה רוצה פה הפירוש המופלא הזה של אוהל שם? נדמה לי שכאן נמצאת הנקודה שצריכה לכלול את כל הדברים כולם יחד. יצחק אבינו לא מובלע יחד עם אברהם, ובאמת קשה מאוד לקבל את הפירוש שגם יצחק יורד. נכון, העוצמה של אברהם בירידה מההר אל הנערים היא המשך העקידה. היא הכוח של המאמין הגדול לא להיכנס לתיבה כמו נוח, אלא לרדת אל הנערים ולהמשיך ללכת איתם. אבל יש גם צד שני. והצד השני של המטבע, או הצד השני של האבות, בא לידי ביטוי ביצחק. יצחק אבינו, מרגע העקידה, עובר בעצם לעולם אחר לגמרי. הוא שייך לעולם עם כללים אחרים לחלוטין. חז"ל במדרש מתארים את זה כמעט כפי. מה קרה ליצחק שלא קרה לאברהם? התיאור שלהם, כפי שאני אומר, הוא כמעט פיזי, והוא בעצם מתאר את כל ההבדל העמוק בין מה שהתרחש. יצחק שוכב על המזבח, עיניו לשמיים. עיני אברהם לעיניו של יצחק. אותם מלאכי מרומא שהיונתן בן עוזיאל הביא אותם במדרש האגדי הזה לקחת את יצחק לאוהלי שם, הם גם אותם מלאכי מרומא שיצחק ראה מהמזבח. אבל אברהם רק שמע כשהמאכלת הייתה בידו. חז"ל אומרים ששם, כשדמעות מלאכי השרת זלגו לעיניו של יצחק, התעוור יצחק, וכך נפגוש אותו בפרשות הבאות. שתיכנה עיניו מאוד. יצחק יוצא מן העקידה לעולם שונה לחלוטין. הוא לא חוזר למציאות. הוא חוזר למציאות בפאזה אחרת. חז"ל בזוהר הקדוש מתארים על פי נקודה מפתיעה שכמעט לא שמים לב אליה בקריאה הרגילה בתורה את מה שמתרחש אצל יצחק כך במקור 11. הזוהר הזה נמצא בכלל בפרשת נוח. פרשת נוח מתחילה: אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. והזוהר עוסק בכפילות נוח, נוח. הוא מקשר אותה עם כפילויות של הרבה. אברהם, אברהם, ויאמר הנני. יעקב, יעקב, אצל משה כך. והזוהר שואל כך: למה נוח, נוח, פרייזי? מקור אחד. אלא כל צדיק וצדיק. צדיקים פנימיים קצת, אבל פשוטים מאוד כשניכנס אליהם. כל צדיק וצדיק דבעלמא, כל צדיק בעולם, איתלי תרי רוחים, יש לו שתי רוחות. הוא אחד בעלמא דין, אחת של העולם הזה. ורוח אחד בעלמא דאתי, אחת של העולם הבא. כל אדם שמיצה, שעלה לאיזושהי מדרגה רוחנית גדולה, צדיק, חי בעצם בשני עולמות שלפעמים סותרים מאוד זה את זה. המעין עולם הבא שלו והעולם הזה שלו. והכי תשכח וכך תמצא בכל הוא צדיק. משה, משה, תחילת ספר שמות, תפנים. יעקב, יעקב, אברהם, אברהם, שמואל, שמואל, שם, שם. בר מיצחק. הערה שמעניין איך הזוהר נוגע בה, אף אחד לא עוסק. אצל יצחק אף פעם לא מופיע הדבר בכפילות. שונה מן האבות ושונה מהקודמים. בר מיצחק זה לא כתיב בי, כמו דכתיב בהוא. ומדוע אצל יצחק לא מופיע אותו לעולם הזה? וכיוון דאיתמר בי באברהם ברוך מחיי המתים, טבת בי נשמתה דעלמא דאתי. תיאור מופלא. מן העקידה ואילך ומן בן עולם הבא שמהלך כאן, בגינדה תשכח דלא ייחד קודשא בריך ושמי אלא על יצחק. קראת את שמו יצחק. ויאמר השם לאברהם, בגין דהתחשיב כמת. אבל המת הזה חי עוד הרבה, יותר מן האבות האחרים. וכאן מופיע הדבר המופלא. יצחק אבינו יוצא מן העקידה ומעלה את כל הדברים לרמה שאיננה שייכת לדברים המתגלים אלינו, לא דרך אברהם ולא דרך יעקב. אנחנו כאן לא יכולים לתפוס את זה, לכן מבחינתנו זה נראה צחוק, זה נראה מקרה. הביטוי הזה מקרה, אגב, שהעלינו בנקודה השנייה, מופיע בעוד כמה מקומות. הנה שני מקומות שכל כך מחוברים. יצחק שולח את עשיו להביא צייד. עכשיו אגב אפשר להבין בדיוק למה הוא שולח את עשיו ולא את יעקב. רבקה מושכת לכאן ויצחק מושך לכאן. הוא שולח את עשיו מאותה סיבה שהוא הלך לבאר לחי רועי למצוא את ישמעאל. כי יצחק
שרואה את כל הדברים רק לתוך העולם הפנימי, לא רואה את העטיפות של עשיו. הוא מנותק מהעטיפות החיצוניות. הוא חי בעולם הבא, בעולם שבו עשיו גם כן כבר מתקן את עצמו. והוא מבקש להוביל את הכל גם דרך עשיו. הוא מבקש ללמד את עשיו איך צדים ואיך מברכים ואיך מתברכים ואיך מתחלקים עם יעקב. המדרשים המפורסמים על עשיו הבא ושואל את יצחק איך מאסרין את המלח, איך מאסרין את התבן, אלה לא מילים. הרי יצחק אבינו הוא זה שעליו נאמר לפני רבקה, שכשעשיו לוקח את שתי החיתיות הכנעניות, בוסנת בת אילון ויהודית בת בעירי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. יצחק מעודכן, ומורת רוח גדולה ליצחק. אבל יצחק חי בכזו מדרגה שהוא מסוגל לחתור כל כך פנימה, עד שבעצם בחוץ הוא לא מסוגל לראות את המציאות, כי הוא חי במציאות אחרת. הוא צריך את רבקה שתאזן אותו. הוא הולך מהר השם יראה לבאר לחי רועי, כדי להביא את הגר ולהחזיר אותה אל אברהם, כי היא צריכה לחזור אל אברהם. הוא הולך כדי להחזיר את ישמעאל, כי הוא כבר לא רואה את ישמעאל המצחק, כי הוא בכלל חי בעולם אחר. הוא לא חופר בעירות כי הוא צריך בעירות. הוא חופר בעירות אשר סתמום של אבא, כי הוא מחפש את הפנים שפעם סתמו. כל עניינו של יצחק זה מין עולם פנימי כזה, שבו הוא לא שב אל הנערים כדי לטייל איתם. הוא שב אל הנערים, אבל אנחנו לא רואים את זה. וזה עומקו של הפסוק. ונשתחווה ונשובה עליכם, כל אחד בדרכו. אברהם שב בפועל. יצחק שב למקום אחר. אגב, כמה מופלא יהיה אם הנערים הם באמת ישמעאל ואליעזר. יצחק שב אל ישמעאל, אבל מהסיבוב. הוא מגיע אליו ובאר לחי רועי. הוא גם שב אל אליעזר מהסיבוב. הם ייפגשו בבאר לחי רועי, שאליעזר יגיע עם רבקה, ויצחק יגיע עם הגר ועם ישמעאל. שם תהיה הפגישה. כל כך קטן, כל כך פשוט, וחז"ל דיברו על הנערים האלה, ישמעאל ואליעזר. מקרה, הנה שני מקרים. הוא שולח את יעקב, יצחק, כדי שיביא מהר, שולח את עשיו, כדי שיביא צית, כדי שהוא יוכל לברך אותו. והוא פונה אל בנו שהוא לא יודע מי הוא עכשיו, כי הוא לא יודע להבחין בין הידיים לכל, כי הוא רואה פנימה, כי בעולם הזה הוא עיוור. והוא שואל את בנו, ויאמר יצחק אל בנו שהוא חושב שזה עשיו, ברמאות הגדולה של הברכות, מה זה מיהרת למצוא בני? והנה המילה, ויאמר כי יקרא השם אלוקיך לפניו. במקרה, הכל במקרה, במקרה מצאו את רבקה, ובמקרה אני מתברך. זה אגב לא ייגמר. כשנעמי תשלח את רות כדי שזאת תביא את דוד המלך ואת המשיח, רות הולכת לשדה סתם, ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ויקר מקרה חלקת השדה אשר לבועז אשר ממשפחת אלימלך. במקרה נוצר משה. ומאוד במקרה, כל הסיפור הוא במקרה. בטעות. הכל היה בטעות. כך בעיניים שלנו. במקרה. אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם למור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. במקרה נולדה גם רבקה. יצחק מגלה עולם שאותו אנחנו לא מבינים. לכן קוראים לו על שם הדבר שעל פי ההלכה בעולם הזה אסור לעשות. ההלכה אומרת, אסור לו לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. צוחקים בעולם הבא. פה לא צוחקים. למה פה לא צוחקים? ננסה אולי להבין עוד שנייה. אבל יצחק נקרא על שם אותו הדבר שאפשר לקלוט אותו רק אז. מאיפה לומדים שבעולם הזה לא צוחקים? הנה מקור מספר 14, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, גם זה בא מהמערה הזאת של רשב"י, של רבי שמעון בר יוחאי, שנאמר, אז ימלא שחוק פיו. שיר המעלות ושוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רימה. אז יאמרו בגויים. אי מתי? בזמן שיאמרו בגויים יגדיל השם לעשות עמנו. אמרו עליו על ריש לקיש שמימיו לא מילא שחוק פיו בעולם הזה מכי שמעה מרבי יוחנן רבי. כאן חייבים להבין, רבי יוחנן לא בא להגיד שאסור לשמוח, שאסור לחייך. רבי יוחנן אומר משפט אחר שאגב נפסק להלכה, אסור למלא פיו שחוק. לא כל הפה יכול לצחוק. מדוע? מסיבה פשוטה, כי העולם הזה הוא עולם שבנוי כל הזמן משני הפכים. רק מי שמכיר את הלילה יכול לדעת מה זה יום. חצי פה יכול לצחוק, חצי פה תמיד עושה את הדבר ההפוך. כך בנוי העולם הזה. חצי פה יכול לצחוק, למלא פיו שחוק זה אז. למה אז הכל יהיה כל כך מצחיק? כי אז פתאום נבין את כל מה שכאן לא הבנו. אז יאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלו. רק אחר כך גם אנחנו נבין שהגדיל השם לעשות עמנו. אז היינו שמחים. אז בנגב יהיו אפיקים. זה מאוד מוזר, בנגב אפיקים. אבל הראשון שהוציא אפיקים בנגב היה יצחק, שיושב בארץ הנגב וחופר בארות בנגב וזורע בארץ ההיא בנגב 100 שערים. למרות שזה מאוד מפחיק. ויהי רעב בארץ. שום דבר לא הגיוני בפעולה הזו. אפילו הקדוש ברוך הוא לא ציווה עליו את הדבר האנטי-הגיוני הזה להסתובב בבצורת ולשפוך זרעים. אבל הוא לא הבין שאפשר אחרת, כי הוא חי כאן אז. לכן הוא נקרא יצחק. כשאנחנו מבקשים בזיכרונות לזכור, אנחנו מכל האבות נאחזים באבא הכי פסיבי לכאורה, באבא שחי כאן, שם, באבא שנעקד ונשאר בחיים, אבל הוא הכין את כל ההכנות שאחר כך כל מי שנכנס לעקידות אחר כך נכנס עם הלשם ייחוד שהוא הכניס בעקידה הראשונה. את הלשם ייחוד הוא כבר אמר, ומאותו הרגע הוא התעבר. ומאותו הרגע שהוא מתעבר הוא נכנס לעולם אחר לחלוטין. מי שרוצה להבין את נצח ישראל חייב להבין את עולם המקרים המתוכנן הזה. מבחן כניסה לעבדו של אברהם להיסטוריה של ישראל ולומר את המשפט הגדול הזה. ויאמר השם המשגיח, השם הנאמן לשלם שכר, השם שמבטא את ההשגחה הפרטית, לא את המקריות. אלוהי אדוני אברהם, הקרנה לפני היום. אני מבין שמה שהולך להתרחש פה נפגב ממה שאני יכול להבין, כי עסוקים ביצחק. זה מה שהוא הלך לעשות באוהל שם רבא, כשהוא יוצא מהעקידה. הוא עוזב לכמה שנים את העסק פה ועולה לאוהל שם. אולי עכשיו כשנזכר ביעקב, שכשהוא יוצא מפה ועובר לשם, גם הוא הולך לסגור חלון במערכת של 14 שנה באוהלי שם ועבר, אולי עכשיו נבין את אותה נקודה. מי שהולך להיפגש עם המציאות הכי ארצית, מי שהולך להיפגש עם לבן, מי שהולך ליצור את בית ישראל ואת בית רחל ואת בית לאה ואת יהודה ואת יוסף, עובר קודם כל קורס קצר בסולם. וכשהוא מבין מה התפקיד שלנו ההולכים בסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, הוא צריך לעבור סמינר באוהל שם כדי להצליח להבין מה קורה הלאה. את זה מכל האבות מלמד יצחק. בשעות הקשות ביותר, כשאנחנו נמצאים באיזה מין חוסר אונים, כשאנחנו מבקשים שישבית מדיינינו, אנחנו מדברים על הבן הנעקד. כשאנחנו לא מבינים איך יוצאים מזה, אנחנו מבקשים להיפגש עם מי שחי בעולם הבא בתוך העולם הזה, עם מי ששכב על המזבח ואמרת לשם ייחוד, שעכשיו אנחנו נאלצים לבצע את המשכה של אותה עקידה. כדי להבין אותה נפגשים עם האדם היחיד בעולם שהבין את העקידה ונשאר בעולם הזה כדי לחיות כאיזו מין יצירה אחרת, שלא תשתייך עם הנערים, שתטעה בדיאגנוזות המציאותיות, שלא תתארגן נכון, לא עם הבנים, לא עם הבעירות, לא עם אבימלך, אבל שתישאר לאורך כל הדרך ותוכל לשפוך לנו איזה מין אור מעולם אחר לעולם שבו אנחנו חיים ונפגשים עם העולם. אגב, ובזה אני עומד, אותם המדרשים המשאירים את יצחק, ופה אגב לא צריך מדרשים, זה פשוט מבחינת השנים, יצחק מאריך ימים והוא חי עוד בזמן מחירת יוסף, זה ברור בשנים. וחז"ל אומרים שמה שנאמר אצל יוסף, ויבק אותו אביו, זה לא יעקב את יוסף, אלא יצחק הסבא את הטרגדיה של יעקב האבא. יצחק הוא זה שנשאר מהעקידה ומחבר את הדורות, ומחבר את הפרידה בין האחים, עד שהוא רואה מלמעלה שהכל הולך ומסתדר. כשהכל הולך ומסתדר הוא נפרד מהעולם הזה. הכוח הפנימי הזה שיצא הוא הכוח שאיתו אנחנו מבקשים להצטייד בשעות שאברהם ויעקב, הברורים יותר, המובנים יותר, כאילו לא מספיקים להם. אז מבקשים זכור, עקדת יצחק היום ברחמים תזכור. ערב טוב.